העקדה בסוף היא ממש עומדת מול הסיפור של סדום. מה קורה בסדום בעצם? סדום זה המקום הכי... לפני המושחת. לפני מה אנשים עושים שם. זה המקום בארץ ישראל שהוא הכי נמוך, אבל גם מה? למה לוט בוחר אותו? כן, זה המקום הכי משובח. אנחנו רגילים להסתכל על ים המלח בתור המקום הכי יבש בעולם והכי מלוח בעולם, אבל גם שם יש ברכה, שפע מטורף. מה? כן. הרבה רואים את זה שכל הפיכת סדום זה אשר סורי אפריקני, כל הבקע הזה שהפך את ים המלח להיות משהו. נכון, בגלל זה. כן, בגלל הפיכת סדום ועמורה. זה מה שיצר את ים המלח. יש איזו דעה כזאת. נכון? כשלוט בוחר את ים המלח, את האזור של סדום, סליחה, הוא מסתכל ואומר, וואו, יש שם מקום שפע חומרי, אין, הכי, ממש, הפסגה, המקום שאתה נוגע שם, הכל פורח, הכל מסגסג, מדהים. אבל מצד שני, איפה בני האדם נמצאים שם? מדרגה מאוד נמוכה. אנחנו בטח, מי שזוכרת ככה מדרשים, כשהיא לומדה בראשית... כשהיא הייתה ילדה, נכון, שכשהיה בא אליהם אורח, היה אסור לפי חוק להכניס אורחים, זה היה החוק של המקום. ואם מישהו כבר הכניס אורח הזה, הייתה, מה זה מיטת סדום? הביטוי הזה, מיטה, מלשון מיטה שישנים עליה, לא מוות. מיטת סדום היה, היית אורח בא לעיר הזאת, הייתה מיטה, אתה צריך להתאים למיטה הזאת, ככה היו מכניסים אורחים. אם היית גבוה מדי, היו שוברים לך את הגוף כדי שתיכנס לגודל של המיטה, ואם היית נמוך מדי, היו מותחים לך את הגוף כדי שתתאים למיטה. זה היה עיוות מוסרי, עיוות שאי אפשר בכלל להבין אותו. מצד אחד, אני מכניסה פה קצת את הכלל של זה, גם אפילו איפה זה נמצא לימינו. מצד אחד, האדם מגיע להתפתחות חומרית מאוד 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 גבוהה, אבל איפה הוא נמצא מבחינה מוסרית? איפה הוא נמצא מבחינת הלב שלו? איפה הוא נמצא מבחינת החסד שלו? אנחנו רואים שאין התאמה. מצד אחד האדם לוקח את הקדמה, את העשייה שלו, את הבנייה שלו של העולם, כמה קומות קדימה, אבל מבחינה מוסרית הוא במצב מאוד מאוד קשה. אפילו על לוט יש ביקורת, נכון? שכשלוט מכניס את המלאכים, הרמב"ן מבקר אותו. הוא רוצה לעשות חסד עם המלאכים, אבל מה הוא מציע לבני סדום שמסביב צובעים על הבית בתמורה? את הבנות שלו. אפילו לוט, הצדיק היחיד שניצל מסדום, הוא מושפע מהעיוות המוסרי הזו שסדום נמצאת בה. אוי לרשע ואוי לשכנו, לא רק נאמר על קורח. הוא חי בתוך סדום, הוא נמצא בתוך המקום הזה, והקדוש ברוך הוא מחליט. אז אני רק, טוב, בטח לא נגיע לדבר על העקדה, אבל אני רק אומרת שככה נזכור לנו את זה אפילו בסדר של הפרשה. שסדום היא באמת מבררת לנו איפה המקום של המוסר האנושי. איפה, לאן מגיע המוסר האנושי כשאין לו תורה. ונזכור, ונדבר על זה אחר כך בעזרת השם. גם על העקדה, מה הבירור שלה על הנקודה של המוסר. אבל הקדוש ברוך הוא מחליט, סדום אין לה קיום יותר. אבל כשהוא בא, נכון, שלושת המלאכים שנשלחים, אחד, יש להם שכל אחד שליחות אחרת, אחד אומר לאחד מבקר את אברהם על המילה, השני מבשר שאמור להיוולד בן, והשלישי התפקיד שלו להפוך את סדום. שלושת המלאכים האלה כבר נשלחו, כבר השם רוצה להפוך את סדום, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, יש פה בן אדם, אב המון גויים נתתיך, יש פה אדם שהקדוש ברוך הוא רואה בו תכלית של להקים פה עם שלם שיעבוד את השם בצורה הכי אידיאלית שאפשר, נכון? החזון העצום הזה שדיברנו עליו פה קצת, הציבור הזה, לא עוד שם ועבר וחנוך ונוח ואנשים בודדים שעובדים את השם והם צדיקים והכל טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה עם שיהיה עם של צדיקים עם כל המורכבות של זה. והאדם הזה שאמור להתחיל את כל המהלך הזה זה אברהם. ואחרי שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם ברית, את ברית בין הבתרים ששבוע שעבר קראנו אותה בפרשת לך לך, פתאום השם אומר, רגע, אני הולך להפוך את סדום המכסה אני מאברהם, קודם כל שנבין איך הקדוש ברוך הוא טוב, מי זה אברהם אבינו? שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר, רגע, לא הודעתי לאברהם, לא נמלכתי בו, לא כביכול התייעצתי איתו, לא שהקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם אברהם, אבל הקדוש ברוך הוא מודיע, הפסוק הזה, הוא מודיע לנו מה החשיבות של אברהם אבינו. מי זה האדם המופלא הזה שהקדוש ברוך אומר, אני לא יכול להפוך את סדום אם אני לא מודיע לו. מה התגובה של אברהם כשהוא שומע שהקדוש ברוך הוא רוצה להפוך את סדום? מה אתם אומרות על הבקשה הזאת? הוא רק מבקש, אה?
דורש.
דורש. ממש אפילו הייתי אומרת מתווכח. מתחיל להתפלפל עם הקדוש ברוך הוא, מה? אהב, תספה, צדיק עם רשע? מה, מה אתם חושבות על זה? שמה?
לא
כזה טוב, בגלל שלא
כאילו,
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 יכול
להיות שאני
יודעת,
יכול
להיות
שאני הרבה,
כאילו,
זה מעין שבאמת, באמת, אף אחד לא מורים.
אז
רות
אומרת,
כל... מה? אני חושבת שזה, מה העניין של הרחמנות של החדרים, כאילו, מה המוסרי בזה?
לא בטוח,
לא בטוח. אבל, אתה לא מושבת בשביל העניין, כדי שלא פה אמרו, אם יש לך בשביל הלבים,
לא, אבל אני חושבת שהמתח הזה שאתן אומרות, זה בדיוק מה שאנחנו... כן, יש פה עבודה על הזוגיות של מה היה זאת.
אבל... מה?
זאת אומרת, כן, את מצטרפת למאיה.
כן.
אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה, מה, הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה, מה?
בהתנהלות, כאילו, זה היה בצמוך, כאילו, אברהם, איך הוא חושב שיכול, כאילו, להתערב לו בנים של העולם, כאילו, בהשגחה שלו על העולם.
כאילו, מה, יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא?
ממש, ככה, כן. רות אומרת, מצד אחד אני מתפעלת מה... מה זה אהב המון גויים? שבאמת לאברהם אבינו אכפת מכל אחד ואחד שנמצא, לא משנה כמה נמוך הוא נמצא, היא אומר, רגע, בוא נבדוק עוד פעם. ואתן אומרות, מצד שני, שנייה, מה אברהם אבינו היה יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא עושה צדק, הוא לא עושה... הוא, אברהם הוא יותר איש חסד מאשר ריבונו של עולם. ראיתי יפה שכתוב במפרשים שהדיון הזה, קודם כל באמת אנחנו צריכים לראות את הגדולה של אברהם, שהוא באמת מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. יש לו באמת טענה מול ריבונו של עולם. הוא, כתבתי להתמיד את הפסוקים שזה יהיה לי מסודר. ונכון, הוא קודם אומר לו, חלילה לך כעשות הדבר הזה. ואחרי זה הוא מבקש מהשם, כאילו מתחנן לפניו. אל נאיחר לאדוני ואדברה רק הפעם. זאת אומרת, יש פה איזה דו שיח באמת מורכב בין אברהם לריבונו של עולם. של מצד אחד, אנחנו נגיד עכשיו כמה דברים כאילו סותרים, ובעזרת השם אחר כך נסדר אותם. שמצד אחד, אם אנחנו מבינים, המעלה של אברהם אבינו, ככה הרמב״ם כותב על אברהם אבינו, שאברהם אבינו התכונה שלו הייתה מאמין. זה הפריצת דרך של אברהם אבינו, כתוב במדרש. 2000 שהעולם ככה מסודר, 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. העולם הוא בנוי 6,000 שנה, הם מסודרים מ-0, עד אברהם אבינו, זה 2000 שנה. 2000 שנה שהעולם נמצא בהם בתוהו רוחני, בבלבול, לא יודעים מי המנהיג לבירה. ברגע, מתי העולם עובר מ-2000 שנות תוהו ל-2000 שנות תורה, היינו חושבים שזה יקרה במתן תורה? לא. זה קורה במציאות של אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה? 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, זה ככה זה.
אבל מי אברהם עד מתי זה 2000?
לא יודעת. אני לא יודעת אם יש לזה זמנים משנת א' עד שנת ב'. זה מושג כזה שהוא מבטא איזושהי תקופה. אבל כן, דווקא על ה-10 דורות זה כתוב, כאילו את זה ילדים הם שרים. אז את הדורות, כן. אבל מה המהות של זה? המהות של זה שיש פה אדם שהפריצת דרך שלו בעולם הזה זה אמונה באשם. זה האמירה שלו. עכשיו, תראו שהאדם המופלא הזה, שהפריצת דרך שלו זה האמונה בהשם, שיש מנהיג לבירה, ועל זה דיברנו קצת בפעם הקודמת, בפרשה הזאת מתווספת לנו עוד קומה. האמונה העצומה הזאת, שיש לקדוש ברוך הוא, שיש לאברהם בקדוש ברוך הוא, הרב צבי יהודה היה קורא לזה, שאברהם אבינו הוא מאוהב, ככה הוא כותב ממש במילה הזאת, מאוהב בבריות. מה זה בבריות? ביצורים שהקדוש ברוך הוא ברא. אברהם הוא כל כך מאמין בהשם, הוא כל כך אוהב את השם, שכל דבר שהוא מסתכל עליו בעולם, מה הוא רואה? הוא, בדיוק, הוא לא רואה בו צמח, הוא לא רואה בו בעל חיים, הוא לא רואה בו בן אדם, הוא לא רואה בו את, לא יודעת מה, את לוט. הוא רואה את הנשמה האלוקית, את העניין האלוקי שמחיה את הדבר הזה. בין אם זה בריאה בן אדם, בין אם זה כל דבר אחר. החסד, המדרגת חסד, נכון, אברהם אבינו, המדרגה שלו זה חסד. התכונה המאפיינת אותו שהחזל מלמדים אותה, נכון, אברהם חסד, יצחק גבורה, בספירות האלה, שאני לא מבינה בהם כלום, סליחה, לא האלה. כל ה, בספירת העומר, נכון, נותנים לכל ספירה דמות. אברהם זה חסד. מאיפה נובע החסד שלו? החסד שלו זה כי הוא רואה דוח, זה כמו איזשהו רנטגן כזה, שכשהוא מסתכל, הוא רואה את העניין האלוקי שמחיה את הבריאה הזו. ומרוב שהוא מאמין בהשם, מרוב שהוא אוהב את השם, הוא כל כולו מאוהב בבן אדם הזה. הוא כל כולו רוצה לעשות לו טוב. אז בזה באמת אנחנו מבינים את מה שרות אומרת, אב המון גויים נתתיך. אברהם אוהב את כל הבריאה, את כל הבריאה, סליחה, את כל בריאה שיש לו בריאה, מכוח האמונה ואהבת השם שבו. אבל אז, שנייה רגע, רק דקה. אבל אז נגיד, אז מה? אז אברהם אבינו יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא? הוא יותר אוהב את היצורים של הקדוש ברוך הוא ממה שהשם אוהב אותם? ברור שהשם עושה צדקה וחסד ודין במשפטו, ואם הוא אומר שצריך להחריב את סדום, סימן שאין לה יותר תקנה, אז איך אפשר שתהיה סדום? ואז פה הפסוק הזה של המחסה אני מאברהם, מלמד אותנו מה הקדוש ברוך, מלמד אותנו משהו על הנהגת השם בעולם. שיש תפקיד לצדיקים. כשצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, נכון? זה ביטוי שאנחנו מכירות אותו. זה לא כי הצדיק מתווכח עם הקדוש ברוך הוא ומוכיח לו שהצדיק צודק. לא. כי יש תמיד בהנהגה האלוקית שתי פנים. פן של דין ופן של רחמים. ואנחנו מכירים את זה מהמון דברים, נכון? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, בא ושיתף בה את מידת הרחמים. אנחנו רואים את זה בהלל ושמי, ששניהם ראש הסנהדרין ואב בית דין, והם שניהם ממצים את ההנהגה הזאת של דין וחסד, של דין ורחמים. זה ההנהגה האלוקית, יש בה דין ורחמים. וכשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מזמין את אברהם להיות חלק מהמבט על זה על סדום, הוא פותח לנו פתח להתבונן על ההנהגה האלוקית, שיש בה דין ויש בה רחמים. כביכול אברהם משמיע לנו כל, את הקול של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא דרך אברהם מכניס אותנו למה עמד לפני ריבונו של עולם ביחס לסדום. וזה כדי ללמד אותנו משהו. זה לא כי אברהם אבינו יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא, אלא כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בזה מה התפקיד של מנהיג. ממש לומדים מזה דרך אגב, על מקום של דיינים, שהקדוש ברוך הוא אומר, הרדה נא והראה, שדיין, ממש כאילו, אני לא יודעת איך זה נפסק להלכה, אבל הפרשנים מביאים את זה, שיש ממש התייחסות איך הקדוש ברוך הוא דן, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו דרך הדמות, אבל זה, בשביל זה צריך ענק כמו אברהם. לא, הוא, הקדוש ברוך הוא לא יבוא והתייעץ איתי, נכון?
מה?
של מה? שכשיש דבר, יורדים ובוחנים אותו מתוך המציאות עצמה. לא מסתכלים מלמעלה, זה ממש זה מה שרשי אומר, ללמד הדיינים שלא יפסקו דיני נפשות, אלא בראייה. שאתה, מה? למה אתם צחקות? כן, שאתה לא...
לא, אבל כאילו איזה ש... רוצים כל השאלה שכאילו שבאמת, כאילו אני עושה, כאילו מה זה, כאילו... מה, השם כאילו, מה זה יורד? כאילו, השם
כבר
נמצא כל הזמן.
ברור. אבל, טוב, נדבר על זה. יש על איזה פסקה שאני אמד במאמר הדור, שהיא ממש מדברת על המקום הזה של דיברה תורה בלשון בן אדם. יש הרבה מקומות, הרמב"ם במורה נבוכים כותב על זה הרבה, שהתורה היא ממש כותבת לנו מושגים שאנחנו נוכל יותר להבין את ההנהגה האלוקית. זה לא שאני לא הייתה הקדוש ברוך הוא ירד, כמו שאת אומרת, הרי כבודו מלא עולם, הוא תמיד נמצא פה. אבל התורה מחדדת לנו במילים שאנחנו מבינות, במילים שבני אדם רגילים לדבר בהם, כדי שנבין מה המשמעות של זה. שהקדוש ברוך הוא ממש מתוך, כאילו, שהקדוש ברוך הוא פה. הוא לא, יש, צריך לדעת...
כאילו זמנים יותר
שם. לא, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. יש תפיסות שלמות תיאולוגיות, כאילו רוחניות, דתיות, שהעולם נמצא בהם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועזב אותו. נותן עכשיו לעולם להתגושש, לחיות. הקדוש ברוך הוא לא קשור אליו, כאילו הקדוש ברוך הוא ברא והלך. יש כל מיני תיאוריות, אז קשה להגיד תיאוריות על החיים שלנו, אבל יש ממש דתות שככה הן תופסות את העולם. והקדוש ברוך הוא פה אומר, לא, אני פה, אני רואה, אני מחיה מעשה בראשית בכל רגע ורגע. אני שותף לכל מה שקורה כאן, זה לא עשיתי והלכתי ועכשיו יש חוק הטבע שהעולם הזה חי לפי, בסדר? אז הארדן הזה כדי להדגיש לנו את זה, כמה הקדוש ברוך הוא בתוך זה, וללמד אותנו, לא רק להדגיש לנו את זה.
שנייה. הוא אומר חסדת, כאילו
שהוא יותר... כן, כנראה שהוא יותר נוכח. הוא תמיד נוכח, אבל משהו אולי בתפיסה שלנו. כן, משהו בתפיסה שלנו יותר יכול להיות שייך לזה. רגע, ראשית. לא משנה, עברנו הלאה, מה? נכון, אבל עכשיו זה הביאור שזה, כאילו נכון, קודם כל הבטחת הזרע, בואי נבין, נדבר על זה עוד הרבה, שבעצם עם ישראל, עד שהוא נהיה עם, הוא עובר הרבה זיקוק, כמו בית זיקוק, נכון, שמוציאים את הטוב מהפסולת, יש, זה לא נגמר, יש את יצחק, מעולה, יש לנו עוד תלאות רבות לעבור עם עשיו, נכון, יש אחר כך עוד תלאות רבות שעוברות בבית של יעקב עצמו, עם 12 השבטים, עם מכירת יוסף, עם המאבק על ההנהגה בין יהודה ליוסף, זה לא נגמר כאן. כאילו יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור עד שהעם הזה יהיה מוכן. עד אחרי הברית בין הבתרים, עד אחרי גר יהיה זרחה בארץ מצרים, הדרך עוד ארוכה. החזרה והחזרה והחזרה להבטחה, כי באמת צריך את זה, תראו כמה לקח עד שיצחק נולד, שאלנו פה מה, למה נקרא שמו יצחק, אולי נתחיל בזה את הפעם הבאה. אבל יש עוד דרך ארוכה עד שההבטחה הזאת, עכשיו אברהם רואה את יצחק. אבל עד שיהיה ככל אשר על שפת הים, ככל אשר על שפת הים, יש עוד דרך. הדרך לא נגמרה כאן. אנחנו בדרך, וההבטחה הזאת כל הזמן היא מחזקת. ראיתי במקום אחר שהמשך חוכמה הוא מדייק את זה על כל הפעם שיש הבטחה, שיש לה מטרה אחרת. בכל הבטחה והבטחה יש איזה ניואנס אחר, גם כשאברהם אבינו בעצמו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקיים את ההבטחה, שגם ידע כי ירשנה, נכון? מהפרשה הקודמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אברהם יודע, והקדוש ברוך הוא יודע שזה לא רק הבטחה לאברהם, יש פה איזושהי צידה לדרך שעם ישראל לוקח לאורך הדורות, לא רק עד שיהיה את עם ישראל, גם אחר כך, בגלות, במה שאנחנו עוברים היום, ביחס שלנו לארץ ישראל, ביחס שלנו אל התורה, בבירור, אהבה מקודם, היא לא כאן, היא אחרי מלך פסיכומטרי, אבל היא אמרה, בואו נלמד למה יש טילים. למה יש טילים? זה בדיוק זה. למה יש טילים? כי אנחנו עדיין עובדים על ההבטחה הזאת, כי שארץ ישראל היא שלנו, שהרבה הרבה את זרחה ככל הים, זה לא רק הרבה הרבה את זרחה, שיהיו פה הרבה יהודים. המשמעות של זה, שיהיה פה עם, שהוא מחובר למהות שלו, לשליחות שלו, לתפקיד שלו. זה לא רק, אנחנו לא רוצים להיות כמו גרגירים של חול, או כמו כוכבי השמיים. אנחנו רוצים לחיות את ההבטחה האלוקית הזאת, להיות הבנים של אברהם. הבירור הזה הוא עוד נגמר, יש לו דרך לא מבוטלת. והתורה חוזרת על זה וחוזרת על זה, כי זה באמת הכוח שלנו לחיות את החיים האלה, נובע מתוך ההבטחה הזאת.
כאילו, ביי. שאומר את נפלתך, כאילו היו כמה אמנים וכמה שאומרים שלא נבחרנו
בזכות המעשי שלו, אלא הוא נוצר להיות אברהם מהבעונה הזאת, ואז פתאום פה, כאילו יש משהו שהוא קצת כאילו, נשמע כאן שכזה, שאומר, כי ים שרציתי את הדבר הזה, לא? בטח, כי מה אברהם אבינו, לא דיברנו פה בכלל על העקדה, כי עקדת יצחק היא לא סתם עשי, סליחה, מי שנמאס לה יכולה ללכת, שיהיה להפסקה לפני הרב שחר, באמת, תרגיש חופשי. למה אברהם אבינו, מה קורה בניסיון העקדה? ניסיון העקדה הוא הפסגה של כל עשרת הניסיונות שמתנסה אברהם. והתחלנו להזכיר את זה קצת, שכל המהות של הניסיונות, יש 10 ניסיונות, אמרנו את זה, ב10 מאמרות נברא העולם, 10 זה מכיל את כל הבירורים הרוחניים שאדם יכול לעבור בעולם הזה, אברהם אבינו עובר אותם ב10 הניסיונות. כשהפסגה שלהם זה המקום של עקידת יצחק, שאברהם אבינו מבטל את עצמו לגמרי, ואומר, כל מה שעשיתי, כל מה שבניתי, כל הבן שיש לי, הכל, 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 אני מוסר לך ריבונו של עולם, למרות שאתה אומר, את הכי הפך, לכל מה שעשיתי עד עכשיו בחיים שלי, כל העולם מעבר אחד ואני מעבר השני, עכשיו אני נותן את כל מה שעשיתי לך, כי אתה אמרת, זה בדיוק הנקודה של המוסר האלוקי. מול המוסר האנושי, מה שדיברנו מקודם על סדום. אברהם אבינו בניסיון העקדה, הוא יוצק בנו תכונה של המסירות נפש הזו למוסר האלוקי. אז בטח שהוא אומר לו, כי יען אשר עשית הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך. כל הכוח של עם ישראל בעצם עולה עכשיו כמה וכמה קומות בזכות מעשה העקדה. בזכות שאברהם אבינו עמד במעשה העקדה. נכון שלכתחילה אברהם לא נבחר בגלל שהוא היה משהו מיוחד. אבל כל מסלול החיים שלו, הוא הפך להיות משהו מיוחד. לא סתם התורה מתארת לנו את כל עשרת הניסיונות, את כל הפחים הקטנים שאברהם מתמודד עם, כדי שנראה מי זה אברהם ומתוך כך מי זה אנחנו. הרמב"ן אומר, כל ההסתכלות שלו על ספר בראשית, זה מעשה אבות סימן לבנים. זה לא במובן הזה, נכון, יש בספרות מושג הזה, רמז מתחיל, שכאילו מגלים לך מה יהיה העלילה, לא לזה הרמב"ן מתכוון. זה לא רמז מטרים על מה תהיה העלילה של עם ישראל. לא, יש פה מהות פנימית שכשאברהם אבינו עושה דברים, הוא חותם בנו בבשר החי, כמו קעקוע כזה, מקעקע בתכונה של מי זה עם ישראל, את התכונות הנפש האדירות האלה של אמונה, של חסד, של מסירות נפש, של המוסר האלוקי, של כל הדברים האלה שאנחנו קצת פתחנו פה עכשיו. ולכן, בזכותך, יש מקום לעם ישראל, בסדר? הבחירה לכתחילה, נכון, לא מדגישים לנו, כדי שנדע שהעיקר זה עם ישראל. אבל ככל שאנחנו מגלים ממי יוצא עם ישראל, אנחנו מבינים מה המהות של העם הזה. לא סתם הוא האבא שלנו. בסדר? קצת? טוב, בסדר, לאט לאט. אולי יהיו לנו עוד שיעורים השבוע. צריך ללמוד בתורה עם פרשנות, באמת. תנסי לפתוח קצת, יש פה את ה... זהו, נגמר השיעור.